מי מושלם? מי מושלם? יסודות מודעות עצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 69, פסקה שלישית. גם אם זה שפוגע בנו הוא בן משפחה קרוב, דבר שגורם לא פעם להצדקה יותר חזקה של הכעס, כי בן משפחה יש ציפייה לפרגון, לקרבת לב, לזהירות בכבודנו, והנה שבן משפחה פוגע בנו, לכאורה זה דבר שבחינה רגשית הרבה פחות קל, אבל גם אם זה שפוגע בנו הוא בן משפחה קרוב, גם אם נעשה הדבר הזה, הוא אדם שאנו עובדים במחיצתו, ואנו חייבים ליישר את ההדורים לשם שלום בית או לצורך העבודה, כאשר נאמר אני מברך אותך ודן אותך לכף זכות, נצליח להירגע ולהיות מסוגלים להביע את עצמנו באופן מכבד ומכובד, וכך להגיע לפתרון הבעיה מתוך דעה צלולה. הנה כל העקרונות שכבר דיברנו עליהם בעריכות מובאים כאן בפסקה הקצרצרה הזו. מטרתנו בעצם להגיב בתגובה כזו שלא תסעיר את נפשנו, כלומר לא תביא אותנו לידי כעס, לא תגובה של כעס, כדי שאנחנו משיבים במתינות, כך נוכל גם להישאר בדעה צלולה ולחשוב על הדרך הטובה ביותר כדי להשלים עם אותו אדם, ליישר את ההדורים עם אותו אדם. כן, כאשר אנחנו כועסים, כמו שאמרנו, כמובן שאי אפשר בשום אופן לדון על הדרך הנכונה ליישר את ההדורים עם אותו אדם, ואנחנו נכנסים למצב של הנצח תאכל חרב, מציאות של ריב וקטטה בלתי פוסקים שהכעס מצדיק אותם, מזין אותם וכן הלאה. אני קורא את הפסקה הזו שוב פעם. גם אם זה שפוגע בנו הוא בן משפחה קרוב או אדם שאנו עובדים במחיצתו ואנו חייבים ליישר את ההדורים לשם שלום בית, כלומר יש לנו איזשהו אילוץ, האיש הזה ירגיז אותנו בעבודה, אבל מכיוון שהוא הבוס לא פחות ולא יותר ואני תלוי בו, משכורתי תלויה בו, לכן אנחנו אנוסים וחייבים לחפש דרך להתפייס. כן? חייבים לחפש דרך להתפייס. מה נעשה כדי שהפיוס יעלה יפה? כאשר נאמר, אני מברך אותך ודן אותך לכף זכות, נצליח להירגע ולהיות מסוגלים להביע את עצמנו באופן מכבד ומכובד, וכך להגיע לפתרון הבעיה מתוך דעה צלולה. בוודאי לא כדאי לנקוט בטכניקה הזו כתגובה על אכזבה גדולה, מכיוון שאז אנו עלולים לחוש תחושת כישלון. אתם מבינים, כי אם אדם יש לו אכזבה ממש ממש גדולה, והוא רץ לקראת שלום, הולך לפייס, להתנגד כאילו לאכזבה, הוא עשוי להרגיש הרגשת כישלון. כי כאשר מישהו, אני יודע, שומט לי את הסולם מתחת לרגליי, כאשר שומטים לאדם את הסולם תחת רגליו, וכתוצאה מזה הוא שובר שבע חוליות, שוכב בית החולים, ואחרי זה בא לבקר אותו, זה ששמט לו את הסולם ואומר לו, אני סולח לך, הוא יכול להרגיש הרגשת כישלון נוראית. איזה סמרטוט אני. אני אפילו לא יודע לגונן על כבודי הבסיסי. כן? זה לא דבר שהוא בריא. לא דבר שהוא בריא. ביקשו אנשי כנסת הגדולה לבטל יצר דעריות ולא מצאו ביצה אחת מדן ועד בר שבע. כלומר, אם אתה יותר מדי מבטל את האגו, כן? מצבים שתיארתי, אתה מבטל אותו יותר מדי, אתה יכול להגיע למצב של קרח מכאן ומכאן. את הרגשה של רוממות הרוח לא תרגיש כאשר אתה מלמד זכות, ואת טיפת האגו שלך והכבוד שלך איבדת. נמצא שאתה קרח מכאן ומכאן, וזה דבר חמור יותר. לכן, את כל המחוות האלו והצילות הנפש הזו של אני מברך אותך ולמד זכות, כדאי לשמור את זה למצבים, כן, או אירועים או ניסיונות שאין בפיוס או בלימוד הזכות, אין בזה שמיטת הקרקע הבסיסית של הכבוד העצמי. דווקא בזה. שם בסדר. כן. זה לא גורם לנו הרגשה של, של, של סמרטוטיות וכן הלאה. אז זה אפשר לעשות. בואו נראה איך זה מוסבר כאן. בתחילה לא כדאי לנקוט בטכניקה הזו של אני מברך אותך ודן אותך לכף זכות, לא כדאי להשתמש בטכניקה הזו כתגובה על אכזבה גדולה. מכיוון שאז אנו עלולים לחוש תחושת כישלון, לצאת בידיים ריקות. כדאי יותר, כן? אגב, זה לא אומר שתגובה כזו היא לא נכונה גם במצבים של אכזבות גדולות, אבל אנחנו לא במדרגה כזו. כיוון שאנחנו לא במדרגה כזו, אז תפסת מרובה, לא תפסת כלום. כדאי יותר לנסות אותה כתגובה על ענייני יום-יום מרגיזים. דברים של מה בכך? לא דברים שנוגעים בציפור הנפש שלנו, ממש. כן? וההתעלמות, כן? מהקפדה הפנימית, כמוה כוויתור על חיינו. לא על דברים כאלה, דברים גדולים מדי. לא, זה לא, שאני יודע מה, אדם יקחו לו את אשתו, אז הוא יגיד לשכן, לא נורא, אתה צדיק. לא, זה לא שייך, לא שייך. אלא דווקא על דברים קטנים כאלה, מרגיזים. חדר אמבטיה שאיננו נקי, אמיץ שנשפח על הרצפה. כן? אמיץ שנשפח על הרצפה, כלומר, לא אני שפחתי, מישהו אחר שפח, שציפיתי ממנו לא לשפוח, זה הילד או האישה, על דברים מן הסוג הזה. על דברים מן הסוג הזה, מכיוון שהקפידה עליהם, היא באה מבלוטת יותרת הכבוד אצלנו, לכן אין בעיה לחתוך בבשר החי הזה. בבשר החי הזה אפשר לחתוך, כי זה מותרות. הקפידה בדברים כאלה זה בא מצד מותרות שבנפש. אבל יש דברים שלא מצד מותרות, יש קפידה שזה לא מצד מותרות. זה כבוד בסיסי של הבן אדם, ולוותר על זה, זה ממש לוותר על החיים עצמם. כן? וזה לא שייך. אבל דברים קטנים, חדר אמבטיה שאיננו נקי, לא, מה כבר קרה? המיץ שנשפח על הרצפה, קטן שאיננו שומע בקולי. טוב, זה קצת באסוציאציה של בן סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, סורר ומורה. אבל זה לא הכוונה, איננו שומע בקולנו, זולל וסופה. אין הכוונה, לא שומע בקולי, בסדר, דבר קטן, אמרתי לו, אני יודע מה, אורי, תלך לישון, והוא נשאר לשחק באסלון. עוד כמה דקות. אז זה לא כדאי, על דברים כאלה לא כדאי באמת להקפיד, וראוי מאוד להגיד, אני מברך ודן לכף זכות. המתבגר המצוברח, גם זה, מתמודד עם בעיות שלו, לא מתכוון לפגוע בנו. המתבגר המצוברח, וכן הלאה, עניינים שאינם נוחים לנו, וגורמים לנו אכזבה. אם כן, אירועים מן הסוג הזה, בהחלט, בהחלט, אפשר לנסות את התרסיס הנפלא הזה, שנקרא, אני מברך אותך, הבוסן נקרא לזה כך, אני מברך אותך ודן אותך לכף זכות, במקרים האלה בהחלט, בהחלט, אפשר לעשות את הניתוח הזה, ולא נשקף את סכנה לחיינו הנפשיים, אם אנחנו עושים את הניתוח הזה, ומבטרים קצת על הכבוד שלנו. עניינים שאינם נוחים לגורים נחזור, אט אט נוכל להתקדם, או, לאט לאט, ככל שנגביר באמת את יכולת הסלחנות והפיוס, ככל שנלך ונחשוף באירועים הזוטרים, נחשוף שם, באמת, את נקודות האור, ואת אפשרויות הצמיחה, ואת הברכה התמונה בהם למרות אי הנוחות, לאט לאט, כשנפתח את הכושר הזה של העין הטובה, עין החברה, עין של חסד, עין שמזהה את הטוב שבמצבים האלו, נוכל אחרי זה לזהות את הטוב למרבה הפלא, גם בחורבן בית המקדש, ונוכל אפילו לצחוק כמו רבי עקיבא. אבל לאט לאט, אולי לא בגלגול הזה, אולי בגלגול הבא, מי יודע. אבל צריך להתחיל בדברים הקטנים, כן, זה כמו מטווח. אנחנו מתאמנים על דברים קטנים. כל הניסיונות הקטנים זה כמו איזה מטווח כזה שאנחנו, כן, התחלה נשק קל, אחרי זה נשק יותר כבד, יותר כבד. זאת אומרת, כל הניסיונות היומיומיים לפי זה יוצא לנו, שהניסיונות הפשוטים, שאנחנו לא תמיד מייחסים להם חשיבות, למעשה הם ניסיונות מקדימים את הניסיון הגדול. הרי בסופו של דבר, רבותיי, בואו נודע על האמת. החיים לא נעשים יותר ויותר קלים, הם נעשים רק יותר ויותר קשים. כן. הייתי אומר כמעט בכל רמה, גם החיים האישיים וגם החיים הלאומיים. הדברים נעשים יותר ויותר מורכבים. אלא מה? חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שהוא הולך בשיטה הנפלאה של הקל, הקל תחילה. זאת אומרת, ניסיונות ביום יום, דברים פשוטים. אם אתה לא תשים לב לנצל את הדברים הפשוטים בשביל להגיד, אני מברך אותך, כן? על אותה ביצה שחברך לקח את הביצה האחרונה מהכלי, ולא נשאר לך, עכשיו אתה צריך לבקש מהטבחית ביצה. אם לא, תגיד לו, על זה אני מברך אותך, אז למה אתה מחכה, תגיד? למה אתה מחכה? שתעמוד מול מצבים הרבה יותר מורכבים. המצבים מורכבים, אתם יודעים. כל שאנחנו יותר ויותר מתבגרים, המצבים יותר מורכבים. כן, אדם נשוי, זה לא ניסיונות של רווק, אבא לילדים, זה לא ניסיונות וכולי, כן. יש גילאים כאלו, שכל מיני תופעות כאלו ואחרות. באמת החיים מאתגרים, בלי שום ספק. אז כדאי לתרגל את עצמנו במצבים הפשוטים. כן, קשה באימונים, קל בקרב. אין מה לעשות, אין מה לעשות. כן, אנחנו חייבים להכין את עצמנו ליום פקודה. או את, אתם רואים? את, נוכל להתקדם ולנסות להתמודד כך עם עניינים קשים יותר, שאלוקים בתוכם מסתתר יותר. ויותר מסתתר. אכן, אל מסתתר. כן? יש אירועים שהאלוקות מסתתרת בתוכם, מסווה את עצמה בתוכם יותר. כן? אירועים שבחיצוניותם הם נתפסים בעינינו כאירועים באמת באמת קשים, כן? ברמה הויזואלית, ברמה הרגשית, כן? שם אלוקים מסתווה ומסתיר את עצמו, כן? כמובן שמבחינתו הוא גלוי בכל מקום ומקום, אבל מבחינתנו אנחנו החווים, בגלל מערכת הרגשות שלנו, יש אירועים שבעינינו הקדוש ברוך הוא מסתתר שם יותר. אבל נרגיל את עצמנו לעיקרון הזה, לממש אותו, ליישם אותו במצבים הפשוטים, ואנחנו נוכל, כן? לזהות את המאור שבניסיון, גם בדברים קשים יותר, לא עלינו. אל תיבאנו לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון. זהו המפתח האמיתי לשלום בית בכל התחומים. כן? זה המפתח האמיתי לשלום בית. להפוך את כל האירועים לאירועי צמיחה, למנועי צמיחה. זה הממתק הראשון. קראנו לזה מפחית כעס מספר אחת. היכולת לדון לכף זכות. שמנו נובע האמירה, או נובעת האמירה, אני מברך אותך. אם אני מלמד זכות, אני מגלה כבר ממלא את הטוב שבמצב, ממלא אני מברך. כן? לפעמים יאמר המילה אני מברך לפני הכף זכות, לפעמים אחרי כף הזכות תבוא הברכה. כן? לפעמים זה מקדים את זה, לפעמים זה מקדים את זה, אבל הם קשורים בטבורם למקום אחד. מקום שאני מברך, אני מוצא כף זכות. מקום שיש כף זכות, אני מברך. להתרגל למאמר הלשון הזה, על פי העיקרון של השכנוע עצמי, כפי שהסברנו את זה, שכנוע עצמי שמתבסס על הכרה שכלית שכך היא האמת, על פי התדר הרוחני, ולאט לאט לחלחל את האמת הזו אל תוך הרגש, ולהגיע ליכולת המופלאה הזו של רבי עקיבא צוחק. שתיים, נכיר בכך, אנחנו מדברים על מפחיתי כעס, במצבים מרגיזים. נכיר בכך שבמרבית המקרים יש לנו בחירה אם להתרגז או לאו. זה לא עבודה פשוטה, לא עבודה פשוטה רבותיי. כן? כן? יש פה אמירה, אני לא יודע עד כמה בקריאה עצמית, עד כמה כל אחד ואחד שהיה קורא זה לעצמו ככה, את המשפט הזה היה מתפעל ונרעש ונרגש מעוצמת החידוש שיש במילים שקראתי עכשיו. אני אקרא את זה עוד פעם, תנסו להרגיש את עצמת החידוש שיש בזה. נכיר בכך שבמרבית המקרים יש לנו בחירה אם להתרגז, אם לאו. סוגיה מעניינת. כן? למה לא היינו מתפעלים מהמשפט הזה בקריאה פשוטה? כי זה היה נתפס בעינינו כאמירה, איך אומרים, אמירה מוסרית כזו גבוהה ששטה לה ב-10,000 רגל. ככה. נכיר בכך שיש לנו בחירה ברוב המקרים אם להתרגז אם לא. מי בכלל חושב על בחירה חופשית שהוא כועס? אתם מבינים? בכלל הכעס ביסודו הוא דחף נפשי חזק מאוד שמבטל בחירה חופשית. כן? קשה מאוד לעמוד בפני הכעס, קשה. כן? כמו אדם רעב נורא נורא שלא אחרי 3 ימים. נכיר בכך שיש לנו בחירה אם לאכול או לא. בסדר, זה טוב לספרים, זה טוב לספרים. זה פשוט קשה להאמין, אבל זו אמת, שבהרבה מהדחפים הנפשיים שלנו, זה יכול להיות דחפים של גאווה, של קנאה, של כעס, כמו שאמרנו, של קמצנות, ספק אם האדם המצוי מאמין שיש לו בחירה. הוא מכיר בזה בכלל. רגע, רגע, זה כתוב בספר, אני לא צריך, זה כתוב. גם כשאנשים מתגברים פעם אחת, איך אומרים, זה... זה מזכיר לי את ה... לא יודע אם לקרוא לזה עובדה מדעית, אבל הרבה מאלו ששירתו בצבא ביחידות אליט, הרבה מהם שהם מסיימים את הצבא, משום מה, הם נוסעים לאוסטרליה, וחלקם, אני יודע מה, אפילו נשארים לגבור שם, ועוזבים את הארץ, ואני שואל את עצמי לפעמים, למה? למה? מה, אתה שירת ביחידה מובחרת? מה, זה לא טבעי, כן? שאתה תסיים את הצבא ותיכנס לאיזה תחום כזה של פעילות ציבורית, למען עם ישראל, מה קרה לך? כן? אני לא אומר שכולם, אבל מרבה הפלא מסתבר שגם אם אדם נותן את הפייט של החיים שלו בצבא, ביחידה מבחרת, שנגמר הצבא הזה כאילו מורידים עליו איזה מסע כבד, ואז הוא בורח כמה שיותר רחוק מהמסע הזה. לא, שלוש שנים היית שם. עכשיו, אני לא אומר שזה לא לימד אותו משהו, שלוש שנים בצבא. אנשים שיהיו בצבא הם יותר בוגרים וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש חלקים גדולים מהמשימות הצבאיות שלא בהכרח מלמדים את האדם לשאת בעול. אדרבה, הוא אפילו פורק עול בסיומה של הצבא. תן לי שאתה, אני זוכר את עצמי. שאמרתי, אני מסיים את הצבא, וואלה, אני לוקח את הקיטבק, קושר אותה לחוט, הולך ברגל עד תל השומר. כן, מתל נוף על תל השומר, כמה זה? יום הליכה בערך משהו כזה. עד תל השומר, אני מושך את הקיטבק עם חוט. איזה מה, רק לסיים את הצבא, רק סיים את זה. טוב, אני גם בצבא לא הייתי כזה מורל, כן, אבל לא דוגמה טובה, נגיד כך. אבל לא לברוח! אתה מבין? ברגע שהקשיים שבהם אתה עומד, עכשיו יכול להיות אדם שעומד פעם אחת בניסיון, אבל העמידה בניסיון עלתה לו בכזאת אנרגיה, שהוא מפחד לחשוב על, 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 על הפעם הבאה שזה יקרה לו. כמובן שאם באמת זה מרגיל אותו למתח שרירים טוב, אז הוא יכול לעשות את המסע. השאלה איך האדם לוקח את הניסיון. האם הוא רואה בזה כזה דבר של, אוף, כן, עמדתי בניסיון של היום בפקקים, כן, רק שמחר לא יהיה פקקים, רק שלא יהיה פקקים מחר. למה שלא תגיד, יאללה, שיהיה פקק. שיהיה, אני מוכן, אני ארוך למלחמה. אז לא תמיד עמידה בניסיון, לא תמיד, כן, אני מסכים איתך שבכלל זה בונה בנו איזה כוח מצטבר, זה נכון. כן, אבל בכלל, בוא נחזור להנחת היסוד, כן, היא לא אבסולוטית, אבל היא די שכיחה, שבמצבים נפשיים של כעס, גאווה וכו', הרבה פעמים אנחנו מרגישים כאילו אין לנו בחירה. אז בוא נכיר בעובדה, שגם במצבים האלו יש בחירה. אלא מה? אלא מה? אז אם אני נזכר רק באותו שמן קיק, שהמטפלת, זמירה, הכריחה אותי לשתות בכיתה א', כן? היא באה ואמרה, אני יודע שזה לא טעים, אבל אתה חייב לשתות את שמן הקיק ולאכול את הכבד. איך אני שנאתי זה. וואו, שמן קיק וכבד. אבל מה לעשות? כך החליטו קברניטי הקבוצה. זה בריא לילדים. נשים יולדות, בירה מלט, כן? ילדים, שמן קיק, כבד. זה התפיסה הייתה. אז נכון שזה לא טעים, אבל אתה צריך לבריאות שלך. וילד שלא היה מוכן לשתות את הכפית עם השמן קיק, המטפלת זמירה הייתה נותנת לו נשיקת חמור בית השכי או במפסעה ככה, ואז היה שותה ועוד איך שותה. או שמאיימת עליו בבונוס כזה אחר שישלל ממנו, או שגילאים שהיו אנשים מוזרים, גילאים יותר צעירים, דלת היי, למרות שכבר בנים ובנות התחילו כבר להתקלח בנפרד, אבל העונש היה, אם לא היית בסדר, שהיום אתה תתקלח עם בת הכיתה שלך. תחשבו על העונש הזה. מאוד חינוכי. והיינו נורא מתביישים בזה מגיל מסוים. אתה כבר מתחיל לגלות את הזהות הזה שלך. אז זה היה הבדלים וזה ופה ושם. פתאום כיתה ה' אתה מקבל עונש להתקלח עם בת כיתה. זה דבר מוזר. זה כל מיני אנשים כאלה. אבל אומרת, מטפלת זמירה, אני יודעת שזה לא טעים. אבל זה בריא. אנחנו צריכים לעקוף את ההרכאה של הרגש ושל חוש הטעם. כי עם כל הכבוד לחוש הטעם, הוא קטן לעומת הערך של הדבר. בסדר. אז נכון שקשה להיות בעל בחירה. כן? כשיש התפרצות של כעס. אבל ערך הבחירה הוא כל כך גדול. הבחירה החופשית, שמגלה לנו את האפשרויות שיש לנו במצבים נתונים, מגלה לנו את האפשרויות שיש לנו כדי להתקדם ולצמוח. אנחנו לא יכולים להיות שווי נפש, ולא יכולים להתעלם מיסוד הבחירה החופשית. לא יכולים להתעלם מתיבת האוצרות של הבחירה החופשית, של ארגז כלי העבודה של הבחירה החופשית. כל כך הרבה כלים שהם בפנים בבחירה החופשית. כן? הבחירה החופשית מציגה לנו אופציות אינסופיות של בחירה בטוב. ראה, נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, את הברכה ואת הכללה. לכן, צריך מאוד להתרגל לעובדה הזו, לפחות ברמה השכלית, יש בחירה חופשית. יש. נכיר בכך שמרבית המקרים, שימו לב, מרבית המקרים, יש מצבים שהבחירה החופשית היא לא קיימת, מצבים פיזיים, מצבים נפשיים סבוכים, שאין לנו, זה גם לא מדויק. יש מצבים אבל שאין בחירה, מצבים לא פשוטים, כן? לא פשוטים, בעיקר פיזיים. אין בחירה חופשית לגבי איבר כזה או אחר. יש בחירה איך להתנהג בחסרון האיבר הזה, או במצב החולי הזה. הייתי ביקור חולים אצל חבר, כן, מתו, מצב לא פשוט וזה. נו, אני עכשיו זה, לא עושה ככה, ועכשיו אני לא יכול לחזור לעבודה, ולא פה ולשם. אמרתי לו, בואו וננסה לחשוב, איך אנחנו יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא פה, בבית החולים. כאן, שאתה יושב על הכיסא משש וחצי בבוקר, עד אחד בצהריים, ועוד לא זזת מן הכיסא, ואתה מדומדם מכל מיני חומרי הרדמה ושיקוך כאבים, סליחה, משקחי כאבים. בואו נראה מה ניתן לעשות. בואו נראה. לא ייתכן שבמרחב הצר הזה של חדר 10, כן? במחלקת לב חזה. לא ייתכן שבמרחב הצר הזה, כן? שנמצא פה מאחורי הווילון, לא ייתכן שאין לנו אפשרות לבחור בטוב. בואו ונחשוב על זה. לא דברים שקשים לך לעשות, שאתה אנוס שלא לעשותם, כן? יש דברים שאתה אנוס שלא לעשותם, אתה חולה. אבל יש כמה דברים שאפשר לעשות. בואו נגלה את האפשרויות שקיימות. במקום לחשוב, עכשיו אני יודע מה, על מה שאתה לא יכול כרגע לעשות. ולהתמרמר ולכעוס וכן הלאה וכן הלאה, להיות מיואש ומדוכא. נכיר בכך. טוב, זה לא חמה להגיד זה לשני, השאלה מה אתה עושה לגבי עצמך. זה קל להגיד זה לאדם שסובל ואתה בריא. כן. נכיר בכך שמרבית המקרים יש לנו בחירה. אם להתרגז, אם לאו. זה לא גזירת שמיים. זו בחירה לכעוס. זה לא גזירת שמיים. בדיוק כפי שלאותו יהודים מבוגר שהחמיץ את האוטובוס, הייתה בחירה. שימו לב, למרות שהוא מבוגר, ולמרות שהחמיץ את האוטובוס, לכאורה זה מבוי סתום ללא מוצא, כן? שדוחק אותך לחק הכעס. אבל למרות כל הנתונים שאמרתי כרגע, כן? מבוגר, כן? רץ מתנשף, הפסיד את האוטובוס וכן הלאה. למרות כל זאת, הייתה לו בחירה. הוא גילה אותה, הוא חשף אותה מן המעמקים. הייתה לבחירה לברך את הנהג. וברגע שהוא בירך את הנהג, זה התגלה כמציאות קיימת הבחירה הזו. זה עורר ברוח טובה. שקט. שלווה. ענווה. אמונה. ואתה יודע מה? לימוד זכות. פתאום הבין שאין מי לחוס. וכל זה בגלל שהוא בחר לנהוג באופן אחר. הייתה לבחירה. פעמים רבות אנו נוטים להרגיז את עצמנו, כן? להרגיז את עצמנו. מה שנקרא, להביא את מנוע הכעס לאיזה 3,500 צלד, להרגיז את עצמנו. על חטא שחטאנו לפניך בדעת. מה זאת אומרת בדעת? שלא היה הכרח לחטוא את הדבר הזה. מצד ההתעוררות הטבעית, החטא היה ככה. אבל בדעת, ליבית את החטא. על חטא שחטאנו לפניך ביצר רע, שעוררנו, שהרגזנו יצר רע על יצר טוב, במקום הפוך להרגיז יצר טוב על יצר רע. זה נקרא להרגיז את עצמנו. כן, בבקשה. שאלה, תראה, אם הוא עושה את זה בכוונה, אתה אומר ממש במזיד, במזיד, בדווקא מה שנקרא. בדווקא.
אני לא יודע מה קורה עם אותו, נגיד, אוטובוס, אותו בן אדם שעשה לנו. אנחנו יכולים להגיד, יכול להיות שככה, ויכול להיות שככה.
כן, תראה, אני אגיד לך, גם אם אתה, גם אם נשאר כביכול גרעין האמת, שהוא עשה את הדבר בכוונה, כן, אז אנחנו יכולים להשתמש בעיקרון הגדול, שהכל שליחיו של מקום. כן, מה שנקרא, נאמנים בשליחותם. הרבה פעמים שאדם מנדנד ומבלבל לנו את המוח, בעצם הוא מבטא את העיקרון הגדול של נאמנות השליח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן בליבו, כן? כמו פרעה שמחביד את ליבו, יש איזו מטרה. למען רבות מופתי בארץ מצרים. זאת אומרת, שאנחנו רואים באמת הקשנות אצל הזולד, כן? מה שנקרא תורדנות, הוא יושב לי על הזנב. כלומר, יש פה בעצם מימוש של היסוד הגדול של נאמנים בשליחותם. זאת אומרת, הוא שליח נאמן, הוא לא מרפא ממני, כן? זאת אומרת, יש איזה חוב שהוא בא לגבות ממני, כן? בשליחות הקדוש ברוך הוא. הוא שליח של מחלקת הגבייה העירונית, כן? והוא נאמן בשליחותו. הוא בא, דופק על הדלת, אין אף אחד, הוא ממתין בצד, מגיעה אישה מעבודה, מלווה אותה לדלת, גברתי, אתם צריכים לשלם, הוא נכנס ורושם את הנכסים, חוזר לבוס, אומר לו, זה מה שישלם בתוך הבית, למחר תחזור לשם עם מומו הנהג, ותוציאו משם את המקרר. הוא נאמן בשליחותו. ולמה הוא תורדני כל כך? כי אתה עוד לא עלית על הסיפור. עוד לא נפתחת לך שוב במה שחל תקן. מסתבר שאם התיקון הזה יעשה, הוא ירפא. הוא ירפא. הוא ילך ללקוח הבא.
כן.
ודאי. ודאי. זאת אומרת, גם הדווקאות הזו היא לא יותר מאשר נאמנות לשליחות. כן. הדווקאות המלכית זה דבר שהוא לא קיים. דווקאות המלכית זה לא קיים. זאת אומרת, זה דווקאות הרבה יותר חלשה, דווקאות שאנחנו מכירים ביחסי אנוש. זה לא דווקאות המלכית. זאת אומרת, הוא לא את נפשי מבקש לקחתה. זה לא הסיפור. יש פה עקשנות שעניינה זה לגבות מני זכו, להביא אותי לאיזושהי התעוררות, לאיזושהי קיצה. אבל אני רדום מאוד, אז דפיקות יותר חזקות. זה הכל. לא יותר מזה. כן? טוב, לא פשוט להגיע למסקנה הזו. כן? לא פשוט להגיע למסקנה הזו. רצינו לעורר על העקרונות האמוניים שיכולים להקל עלינו מאוד, כן? כשאנחנו באים להתמודד עם שליחים תורדניים. תורדניים. כן, כן. כן, כן. אין השן בלא אש. פעמים רבות אנו נוטים להרגיז את עצמנו כאשר אנו חושבים שאחרים מנסים לפגוע בנו בכוונה. אנחנו בעצמנו מוסיפים שמן למדורה. בעצם ההנחה הזו שרוצים לפגוע בנו בכוונה, או אין הבנה נכונה, למה הוא עקשן כל כך, כמו שסיפרתי, כמו שאמרתי, הסברתי עכשיו. כן? אנחנו מייחסים את מעשיו, כן? כי ניסיון לפגוע בכוונה, מבלי שיש בזה משהו מצמיח. היחס הוא יחס עקר לחלוטין, אין בו ברכה כלל. כמובן שאני אתרגז ואכעס, אם לפי דעתי אין בו שום סימן ברכה, כי לכוח השור את עשב השדה שלא משאיר ברכה. חמור חותך את העשב, אבל השור עוקר מן השורש. כלומר, אם אני מדמה שהוא בא לעקור אותי מן השורש, אם אני מייחס לכוונה שלו כניסיון לעקור אותי מן השורש, ודאי שאני ארגיז את עצמי, כן? אני אוסיף לעצמי כעס על כעס. או שאחרים מעצבנים בכוונה, טיפשים בכוונה, עצלנים בכוונה, לא יוצלחים בכוונה, נוחים בכוונה, ולמעשה היו יכולים להיות אחרים ממה שהם. טוב, נצור כאן, קצת צריך ביאור, נדבר על זה פעם הבאה.